seulement quand Milim סביב לפרשת שבוע לאחר מכן, לפרשת השבוע העכשווית יותר שלנו. אני מתנצל מראש בפני מי שפה בשבת, הדברים בחלקם יגעו בנקודות שכבר עלו בשבת, כי אני מבטיח גם לחדש דבר, ולא רק זה מה שאמרנו, אבל הציבור בשבת, ובעיקר הישראלי, היה בטח מצומצם, וחשוב לנצל את ההזדמנות גם לדבר בפני קהל רחב יותר מהשאלה שהיו פה בשבת הארגון. יעקב אבינו מקבל את ברכותיו מאת יצחק. לכאורה הכל אמור להיות טוב ונעים. אברהם הגיע לארץ, התבסס בה, זכה למעמד, הגיע למצב שנאמר בו והשם ברך את אברהם בכל, ולאחר מכן גם את אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע. רמב"ם מדבר שם על כך, שראה כל טוב בחייו, אברהם אבינו שבע הכל, נפטר בעצם מתוך עולם שלם ומלא, מעמדו איתן, הוא הנחיל את עולמו לבנו, שילח את הפילגשים, הסתדר איתם, נתן למתנות, בעצם הכל אמור להיות עמי מנוחות. יצחק בא, מתחתן, לאחרי שנים שבעת הוריות קשות, בסופו של דבר נולדים תאומים, הבן הנכון מתברך, יעקב מקבל את הברכות. לכאורה, בנקודה הזאת, יעקב אמור לחוש שהכל הולך בטוב ונעימים. אז אומנם היו בעיות והיו מצוקות עם עשיו בדרך, והיה צריך לעשות את כל התחבולה של לשכנע את יצחק. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נהיה את העניינים, יעקב התברך, עשיו נדחה. ובעצם, כל מה שנשאר זה בעצם, וישב יעקב בעצם בגורי אביו בארץ כנען, והעולם הוא להתנהל עמי מנוחות. כמובן, הפך הגמור זה מה שקורה. דקה אחרי הברכות, יעקב כבר נמצא במנוסה. ויצא יעקב מבאר שבע, ולך הרנה, עשיו מנסה לדוב אחריו, מנסה להרוג אותו, יקבו עם עבר יצחק אביו ירגת יעקב אחי, עשיו דולג בעקבותיו, הוא מגיע שם כפליט, חסר כל לחרן, נאלץ להתמודד שם עם כל מיני כוחות ורמאיות וסכנות למיניהם, מתגלגל שם 22 שנה וכן הלאה וכן הלאה. בעצם החלום ששבת בשקט וביטחה, אחרי שקיבלת הברכות, אחרי שיצחק סדרת עניינים, החלום הזה בעצם נוגוז, ויעקב מוצא את עצמו מהר מאוד, כאמור, במנוסה. לאמיתו של דבר, הוא דומה בזה ליצחק. גם יצחק, כמו שקראנו בשבת שהייתה, גם יצחק היה צריך לצפות להיות במקום טוב, נעים, שקט. כאמור, אברהם הסדיר את הכל, הביא לו את נחלתו. אלה תודה יצחק בן אברהם, אברהם את יצחק. הכל הולך בסדר, וכמובן מה שאנחנו מוצאים שם, כאשר יש רב בארץ ויצחק בעקבות אברהם אביו יורד אותו מקום שהיה שם אברהם ירד הדרום, אברהם מתגורר אצל פלישתים, אבל הנוף השתנה מהקצה לקצה. שבת פירטתי לכך, כאן לא אחזור זה כרגע, כל מי שינתח את חמו אצל אברהם בארץ פלישתים, לעומת חמו אצל יצחק, יראה שם את הפערים העצומים, החל מכך שאבימלך נותן לאברהם מתנות ומברך אותו, נותן אלף כסף ליצחק, לשרה, נותן אברהם אצלנו בקר, ואומר הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב, ואברהם אחרי זה גר בארץ פלישתים ימים רבים, לעומת עמוס יצחק שבקנו אותו פלישתים, הם לא יודעים לעבורה את כל הצלחתו, הוא משיג בכוחות עצמו, הוא לא מקבל שום דבר מהם כמתנה, לא מחוט ולא הצלוחנל, במקום זה הם מקנים אותו, הם מגרשים אותו, הוא לא גר בתוכם, הוא גר מחוץ לעיר בנחל, בסופו של דבר כשבאים אליו הוא אומר זה שחק בלבן, ואתם שנאתם אותי ותשלחו למי איתכם. אז גם יצחק שונאת אותו הסביבה, אותם פלישתים שפעם היו נחמדים, הפכו להיות אויבים ושונים. יעקב אחר מכן נתקל בעולמו של עשיו, בעולם שרודף אחריו, אח שלו רודף אחריו, שונא אותו, מנסה לפגוע בו. חירות, אותו עולם אידילי שיכולנו לצפות לו, שקדוש ברוך הוא יברך את האבות ויחיו בטוב ובנעימים. חלום הזה לא מתגשם בספר בראשית, ולאמיתו של דבר, לא הזכרתי פה, אבל כמובן זה ברגע הדברים, הם בעצם עד השלב הזה חווים בעת של עקרות וצרות אחרות, ועם עשר ניסיונות נתנסה אברהם, אברהם גם יורד אל הקבר, כשהוא בכיסו הנבואה, שבעבדום ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת שבעצם, לאורך הדרך, דרכם שעבור, צלולה בקשיים, לימוד צדקתם, לימוד ההשגחה הפרטית הייחודית שיש להם, לימוד שהקדוש ברוך הוא בודק ובוחן אותם, בסופו של דבר הם נמצאים במצוקה. ודברים בולטים בעיקר אצל יעקב, שיעקב, בניגוד לאברהם ויצחק, נמצא במציאות של גלות, במציאות של כזה קשיים או בעיות כלכליות, הוא איננו במעמד הכלכלי האיתן של אברהם ויצחק, וכהנה וכהנה. ונשאל את עצמנו, כרגע לא נעסוק בשעת הטרגדיה, למה בחיים טרגיים, נשאל, למה אבות נרדפים? למה פלישתים שונאים את יצחק? למה עשיו שונא את יעקב? מדוע אל קור מתנכלים להם? על מה זה מבוסס? ניתן בעצם למנות, עכשיו אולי עושים עוד נקודה, יעקב בחלומו, כשהוא בדרך לחרן, כאמור, הוא אמור לצפות שחיים טובים יותר. הוא עולה סולם שבו מלאכי אלוהים עולים ויורדים, וחז"ל והמדרש מדברים על כך, שאחד ההסברים למשותים המדרש, בא במלכויות. דהיינו כל אותם גויים ששבנו את ישראל לך הדורות, ויעקב הוא ראה את הגלות ואת החזרה מן הגלות, את הגלות ואת החזרה, מלכות בבל ויוון ופרס ורומי, ואותם עולים ויורדים, עולים ויורדים. פירושו של דבר שזה גלגל חוזר בעולם. זה לא משהו חד פעמי, הוא לא בורח איזה שעה, אומרת, שוך חמת אחיך, זה לא מדובר פה באיזשהו אפיזודה של 5 דקות, לא מדובר בכמה חודשים. מדובר באיבה בסיסית שמהווה גלגל חוזר בעולם. עולים ויורדים, עולים ויורדים, עולים ויורדים. פירושו של דבר, אנחנו מדברים על מציאות שבה ישראל נרדפים, ופעם זה גוי כזה, ופעם זה גוי אחר, אבל היה בסיסית של הרדיפה הלאומית, של מלכויות, כתבועה בעצם הקיום היהודי. וכמו נשאל את עצמנו מדוע ולמה, מה מקראות מבחינת מסורת שלנו, בדיוק יכולים ללמד אותנו, אפשר לדבר פה לפחות על 3 מרכיבים מרכזיים. א', המרכיב הכלכלי, פשוטו כמשמעו, הפלישתים שונאים את יצחק כי הוא מוצלח, כי הוא מסתדר, הוא שם הפסוק שם, ואמר במלך יצחק לך מאימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אתה מוצלח ופורה ויש לך 100 שערים, אנחנו מסכנים ועלובים. כמו שקודם, וידל איש ואיך הלוך וגדל כי גדל מאוד, ואילו מקנה צום, מקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. ישנה מוטיבציה כלכלית בקינה ובסינה, וראה מה שמתחיל פה מקינה, יצחק מיד אחר מכן, אתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם, מתוך קינה וסינה על רקע כלכלי, והמוטיב הזה קיים. אמנם הוא הקל ביותר, כי ניתן לבוא ולהתפשר. כאשר פלישתים עושים חשבון שכדאי להם להתפשר איתו, בגלל עצמתו הכלכלית, אז הם באים, הרי אבימלך ופיחול באים ליצחק, ויצחק שואל, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי? ויאמרו, ראורים, כי השם עמך, אז נבלע את הכבוד, נשים את הזנב בין הרגליים, נבוא אליך על 4, וזה משתלם לנו כלכלית. מוטיב כזה קיים. אבל זה כמובן מוטיב בודד. לאחר מכן נאמר לרבקה ולאור מלאור מאמץ ורב יבוא צעיר. וקשה שלחשוב שאחד ההבדלים בין יחס הפלישתים לאברהם ועד יחס הפלישתים ליצחק איננו שוני במציאות הכלכלית. כשאברהם הלך כשלא היה רעב ויצחק הלך כשיש רעב. כשאברהם הלך כשהכלכלה הייתה משגשגת של הפלישתים ויצחק הלך בעת משבר כלכלי שם. אלא נראה שהפלישתים קיוו או חשבו לתומם שאברהם אינו הולך להקים אומה. שאברהם מסתכל שהוא אדם נחמד, מרשים, בעצמות, מנהיג רוחני, אבל הוא בא להתמע בגוי הארץ. כפי שציינת בשבת, כל מי שיקרא את הדו-שיח בין אפרון לאברהם מבין, שזה בעצם השאלה. אפרון רואה את אברהם בתחילת הדרך כמתבולל ונבלע בתוך האומות, כל שלאחר מכן חמור את שכם רואה את הדברים, ולעומת זאת אברהם כמובן לזה אחרת. אז אפרון מדבר נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, במבחר כברנו, ואין לך זהות חזקה יותר מזו של המוות. אפרון רוצה את אברהם בתוך בית הכבוד החריטי כאחד מהם, ואברהם אומר כמובן במערה שבקצה השדה. לא מיניהם, לא מקצותיהם, לא איתכם, אלא במקום מבודד ונפרד, ולכן הוא מתעקש לקנות את זה כמובן. ואותו דבר עם השידוך, הם מצטרכים לבנות כנען או רחוק. הפלישתים הבינו את זה יצחק, שביצחק יקרא לך זרע. לא עוד מדובר באדם בודד, משפחה נחמדה, אלא מדובר באומה. ומכל זאת אילך מתחילה תחרות לאומית. ולאום מלאום יאמץ, זה כמעט טבוע בטבע אדם. ומה זאת כך? מאותו רגע שבפרשת נוח נאמר לנו ומאלו נפרדו יהיה גויים בארצותם איש לשונו למשפחותם בגוייהם, שבעצם טבע בריאה היא שאנשים מתפזרים, צריכים להיות אומות, משפחות ואומות בעלות זהות, כמו שבין האחים יש תחרות וזהות נפרדת ואח לא דומה לאח, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שאין שני אחים דומים זה לזה, יש לה תחרות, ותחרות הזאת או האינדיבידואליות הזאת מביאה ברכה לעולם, בתור זה שאדם מרגיש זהות, מרגיש אישיות, במידה ומשפחה מתנהלת נכונה ודונסים כהוגן, קנאת סופרים תרבה חוכמה, והתחרות מביאה ברכה ועשייה, אבל מדובר בכוח מסוכן, שבמידה לא מתנהלים כהוגן, אם אין פיקוח נכון, הם מהר מאוד יוצאים מכל השליטה, ותחרות יכולה לעשות לשנאה, וברור לכולנו, כמו שספר החינוך אומר, על פסול קרובים לעדות, שקרובים לא רק אוהבים זה את זה, גם הרבה פעמים שונאים זה את זה. והסיבה היא, כי התחרות והקינה שלהם מובנה, ואזי כשם שהמשפחה המצב ככה, גם בין אומות, כמה תחרות מובנה בין אומות, במידה, ועדון כהוגן, ובידי שיתוף פעולה, תחרות כלכלית בריאה, זה מאפשר לכל אומה ולכל עם ליצור זהות לעצמו, ליצור תרבות משל עצמו, ולא איזשהו כולם אותו דבר, כולם איזשהו טבולה רזה, אלא כל אומה יש לה היסטוריה משלה ותרבות משלה ושפה משלה, אבל המעבר מתרבות לשפה ומפטריוטיזם חיובי לידי עוינות, מלחמה היא כמעט מובנית בעצם הכוח הזה. ולאום, מלאום יאמץ. ומשם ללאום, ללאום יילחם, הדרך קצרה ולא מהירה כל כך. ויש לו כמובן המרכיב השלישי הדתי. עשיו מרגיש שהוא צריך להיבחר, הוא צריך את העם הנבחר, האח הנבחר, ויעקב גזל זאת ממנו. וכרגע, אני לא יודע איך זו שאלה, מה יצחק ראה בו, או מה זה בפועל עשיו חשב שהוא אמור להיות האח הנבחר, וממילא הדבר הזה הוליד אצלו שנאה דתית, לא רק שנאה לאומית, גם אם בתחילת הדרך זה התאמצות ומערכת החסידים אני קורקטית, הסתמה, השנאה מתחילה אחרי הברכות, לא בתחושת הנבגדות, אלא גם בתחושה שמה שעומד בסדר היום זה בעצם כל הקופה. דהיינו, הזיקה לברכת אברהם וממילא לעם אלוקי אברהם ולזהות הדתית של עשיו אל מול יעקב. עשיו מבין היטב שלאח עשיו יעקב, אהב את יעקב את עשיו שנאתי, פרסו של דבר שקו השבר בו זה לא רק לאומי, הוא גם דתי, ודבר זה כמובן אחר מכן יתרגם בהיסטוריה, עשיו הוא אדום, ואדום זה רומא, ורומא זו נצרות. מילה, כל מה שעובר לממשך, במידה רבה נובע מהנקודה הזאת. עכשיו, נחזור ליעקב בעוד כמה דקות, ומי שיש לו בולמוס בשעה אחד, אז תיקוח נפש דוחה הכל. ונבוא עכשיו למציאות שלנו. כל האמור באבות מתקיים בבנים. מאבקנו כאן בארץ, מקרה הזה לא מול עשיו, אלא מול ישמעאל, בא נשכח בפסוק הסיום של פרשת תולדות, וילך עשיו אל ישמעאל. כל האמור שם מתקיים גם בנו. ראשית, ישנו מרכיב כלכלי למאבקנו, או לשנאת, מה זה אחרת, לשנאת הישמעאלים כלפינו. הייתה פה ארץ שממה, חריבה, עלובה. מי שלא מכיר, מאמין לקרוא את הדיווח של מרק טוויין, נעשה פה בארץ ב-1770, וגם לאחר מכן, ארץ חריבה ועלובה ושפלה, ועם ישראל בא לפה, וכפי שהבא מתאר בפרשת בחוקותיי, פשוט בנו פה עולם ומלואו. מה זה עולם השלישי? תל אביב היא עולם הראשון. הפער בין אזור התעשייה של אשקלון, אזור התעשייה של עזה, זה פער של יום ועד לילה. פשוט מרכיב כזה. ויקנו אותו פלישתים, כי היה אלוקים ממך, ומילא את הקינה שם, או כפי שהמלך אומר, לך מימר, כי יצא ממנו מאוד, מתרגם מהר מאוד, לך מארצנו. כי יצא ממנו מאוד. המרכיב הזה קיים. כפי שאמרתי לגבי יעקב ויצחק, זה לא המרכיב המרכזי, אבל הוא קיים, וחשוב להבין את זה. כי בסופו של דבר, אנחנו לרוב שומעים עומק, או משמאל אומרים שרק ניתן כסף לפתור את הבעיה, רק נהפוך את זה למזרח תיכון חדש במקום מסגשג, הבעיה תיפטר על ידי הזרמת כספים, וזאת אשליה, כי המרכיב הכלכלי הוא אחד מני שלושה, אבל גם ההפך הוא נכון, לא לתת את הכסף ולא לעזור למתקדם בכלל כלכלית, פוגע גם בנו. כי בסופו של דבר, אמנם זה אחד מתוך שלושה, אבל גם זה חשוב. וככל שרמת החיים והמציאות, מעבר לצד המוסרי שכרגע לא התייחס אליו, המרכיב הכלכלי יצחק עושה ברית עם אבימלך. הוא רואה בזה צביעות, הוא רואה בזה, אני משוכנע שריח חריף של צביעות וגועל נפש עולה באפו כשהם באים אליו, מדוע ואתם שנאתם אותי ושלחו לי מאיתכם, אבל הוא לא משלח אותם בחזרה, אלא הוא מרגיש ומבין שלמרות שזה הכל נעשה בתוך צביעות, זה אינטרס שלו בכל זאת ללכות איתם ברית גם כלכלית, כי טובתם הכלכלית בסופו של דבר גם טובתו. אז הוא לא אוהב את זה, הוא מזלזל בהם, אבל הוא בכל זאת מבין שדבר נכון בכל זאת זה לחיות איתה שם ברית, וכך אכן הוא עושה. המרכיב הבא כמובן, זה לא העסק, אלא הסתנה, אם נדבר מולכים של הבירות. הסתנה הלאומית, כפי שאני קודם, התחרות קיימת, היא כמעט מובנית, לצערנו ולאהבתנו, הדינמיקה שהתפתחה, מניח חזרתנו ארצה היא לא זו שאפשרה שיתוף פעולה לאומי, ולא זו שאפשרה לאום להתאמץ ביחד, או לארצותיהם וגויהם לשונם, אלא יצר מציאות של לאום לא מיימץ במובן האלים. הדבר, תקוותנו, תפילותינו, שביום הימים, כפי שקיים חלק מימי האזור פה, נוכל להגיע למציאות של הסכם לאומי, שבו נוכל כאמור לארצותיהם לשונתם וגויהם, אנחנו פה והם שם, וכל אחד מסתדר. נכון, היום אנחנו נתונים אבל למלחמה ברמה הלאומית מבחינת לאום מלאום יאמץ. וכמובן, המרכיב הדתי לא צריך להכביר מילים, בוודאי ובוודאי שהמרכיב הלאומי קיים, ואנחנו מדברים לא רק, מדברים על כך שאנחנו באים בשם השם צבקות, והם באים בשם דתות אחרות. מדוע אני מדגיש את הניתוח הזה, או עוסק בניתוח הזה? כי זה מחייב אותנו לכמה מסקנות, גם מבחינה ערכית רוחנית. ראשית, צריך לשבץ את העסק הזה במכלול הרבה יותר רחב. לא מדובר באיזה בעיה של שבוע האחרון, וגם של השנה האחרונה, או של העשור האחרון. מדובר בעצם במאבק שבהמשכים ובהפוגות נמשך לפחות 100 שנה, לפחות מני הצד בלפור והכרזה על לאומיותנו, והפרעות שבאו שתיים שלוש אחר מכן. מני אז עד היום, כמו הפוגה, התלקחות, הפוגה, התלקחות, ו... בעוד אלף שנה היסטוריונים לא ידברו על 10 מלחמות שהיו בין הערבים, זו מלחמה אחת שהתפזרה לכל מיני מערכות משנה למיניהם. כי בסופו של דבר מדובר כל הזמן בפועל יוצא של אותו דבר בדיוק. וראינו להכיר שמדובר בעסק ארוך טווח, יעקב אבינו את הסולם, והסולם קראו עולים ויורדים, וחז"ל אומרים שבסולם האחרון הוא לא ראה את הסוף. כשהוא ראה את המלכות הרביעית, הוא בכלל לא ראה את הסוף. הוא ראה רק עולים ונבהל, עד שהקדוש ברוך הוא יגיע איפה שגם לזה יש סוף. מדובר בעסק ארוך טווח, שזה אומר, אל נצפה שהבעיות יפתרו בן לילה, שזה פתרון קסם, כי לשורש הבעיה, שורשי הבעיה, הם עמוקים, הם נעוצים בטבע קיום האנושי, הם לא נעוצים, זו איזו טעות שמישהו עשה, מישהו קיבל איזו החלטה מוטעית, או מה איזה משפט אומלל, או עשה איזו פעולה לא נכונה, לפני 5 שנים, או לפני 15 שנה ו-20 שנה. מדובר בגורמים שנטועים עמוק עמוק בקיום האנושי. ולכן, ולהבדיל מלחמות בעולם, לאו דווקא פה אצלנו, חלקם לקחו מאות בשנים עד שיפטרו. שיסתכל על אנגליה וצרפת, או אירלנד ואנגליה למשל, דבר מאבקים שמאות אגבי מאות בשנים המשיכו, והכל הייתה סיבה, מהסיבה שמדובר בגורמים שנעוצים עמוק עמוק בקיום האנושי. ולכן, לא צפויה איזשהו פדרון קסם. מה שהוא יחליטו ומה שהוא יסכימו, לא מרדוע בעת תיפטר מחר בבוקר בהכרח, וגם לא נגרמה אתמול בבוקר. זה לא כי שכחו לפני שעתיים לעשות ככה, או כי החליטו אז את כך או אחרת. מדובר בבעיה הרבה יותר מושרשת, והבעיה היא נעוצה בכך ששני אומות רואים את באמת והם נלחמים מאותו מקום. בגלל בית הגלות, שקדוש ברוך הוא שם אותנו גלות, ואז לערבים היה תפיסה ושליטה ולא היה ייחוס, וממילא מזה בעצם נולדה הבעיה, נולדה מכאן הבעיה בעצם, נודעה בעצם הבעיה הזאת, ולכן מדובר בבעיה ארוכה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים, כמו יעקב, כמו יצחק, לקבל את החוסן הרוחני והנפשי, לדעת שאנחנו צריכים להתמודדות ארוכה. מי שמצפר לפתרון קצר, יתפס לייאוש, יתפס לקוצר רוח, יעשה דברים פזיזים לכאן או לכאן, או יוותר מדי, יתעקש מדי. צריך להכיר בזה שדובר במערכה ארוכה מאוד. וזה אומר אורך רוח וחוסן נפשי ונכונות להכיר בכך שלא לקבש פתרון, או לכל פחות לא פתרון מיידי. נוסף על כך, זה אומר לבנות תוך כדי. הכי טוב היה לבנות בשני ידיים. ספר נחמיה מספר לנו שאין ברירה לפעמים, אלא ידוע אחת אחת בשרח, וידוע אחרת בונת החומה. ככה אין ברירה, צריכים לבנות את עולם התורה, את עולם הכלכלי, את עולם החברתי, לתקן את החברה, לבנות את ההתיישבות, את הכלכלה, את המדע, תוך כדי מאבק. וברוך השם, הייתה סייעתא דשמיא אדירה במשך המאה השנים האחרונות, תוך כדי מאבק, ולמרות הפניית המשאבים, בעצם שני ידיים, ידו אחד אוחז בשלח, 50% מהמשאבים שלו הם בעצם דפוסים. ואף על פי כן, מה שנעשה כאן מבחינה תורנית, מבחינה הלכתית, מבחינת התפתחות התורה, גם שבכתב וגם שבעל פה, מבחינה מדעית, מבחינה רפואית וכלכלית, מבחינת התיישבות, זו תוצאה שהקדוש ברוך הוא בירך אותנו כמו את יצחק. במאה שערים, וכאמור מספיק להסתכל על הנעשה מסביבנו להבין כמה זה בוקד שמיים ממעל, וכמה את המפעל הזה זכה לסייעתא דשמיא לאורך השנים הללו. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, היות שמדובר במערכה ארוכה, צריכים גם כאמור לחשוב איך משמרים את הכוחות ואיך איך בונים את המידה הזאת. עכשיו כאן, רוצה לומר מילה, לפני שנבוא לפן הדתי, רוצה לומר מילה אחת לגבי יותר ישיבת הסדר. אנחנו ישיבת הסדר. קיומנו, בעצם ההצדקה לקיומנו, זה בעצם שאנחנו תורים שתי חזיתות, שאנחנו רואים שתי חזיתות קריטיות וקרדינליות. אחת החזית התורנית, אני חוזר ואומר, יש לו אחריות אדירה כלפי התורה והקדוש ברוך הוא לגדל תורה, להדיר אותה. מי שחושש מצוות דתי לאומי כולו ילך ליחידות מובחרות ויפקיר את עולם התורה, אזי בכך הוא מפקיר את השדה הציבורי, הוא מפקיר בעיקר את התורה. הוא מונע טוב מבעליו, כשקרה פה הבעלים בה הידיעה. יש לנו אחריות אחת פיתוח התורה, אחריות שנייה להיות שותפים במאמצים כשיש מלחמה, כשיש קרב, וכאן לכאורה אנחנו בשבוע מתסכל ביותר. וכאן מילים פה לסדרניקים או לבוגרי הצבא יותר נכון. בוודאי, ואני אומר מראש, אלה מילים שאי אפשר לומר לאדם בגילכם שיקבל זאת, גם אני לא קיבלתי את זה בסביבי אחד ואת המלחמה. אבל אף אחד צריכים לומר אותם. התסכול שאדם נמצא בית המדרש והוא גיסו אותו והוא לא אומר את מצחצח החרבות כרגע כשצחצח החרבות הוא מצווה, הוא מובן לחלוטין. ואני, אין לי שום ספק שכל מי שחזר לפני כמה חודשים או שנה שנתיים מהצבא שמדי פעם הוא את הראש מהגמרא ובוהה לו ושואל את עצמו למה אני פה ולא שם אומרת איפה שהייתי בעבר, ומי שבשנה א' ב' שואל את עצמו למה לא התגייסתי לפני שנתיים ו... אז בהקשר זה אני אחלק את זה לשני הגורמים. הצבא פירושו של דבר שירות. ואתמול עשיתי סבב שדיברתי עם חבר'ה בשנה ד', אלה שמחשבים טירונים עדיין מחשבים טירונים. לא הופקיעו אותם משם וגייסו אותם דרומה. והסיבה היא שהצבא יש הרבה צרכים, והצבא מבין שגם בשנה הבאה יצטרכו לוחמים, ולא רק ב-10 דקות הקרובות, ומילא חשוב לו מאוד להמשיך להכשיר, וחשוב לו לקלוט חיילים חדשים. בעצם, שירות פירושו של דבר, שאתה עושה מה שחשוב למערכת, לא מה שנוח לך ומצטלם טוב, גם אם הדבר הנוח לך הוא מסוכן. פירושו של דבר שירות, אתה נמצא במקום שהמערכת הוצאה אותך. ואם המערכת מפרלק את הזמן בין יחידות אורפיות, יחידות קרביות, בין שירות צבאי לתקופות לימוד, אזי החלוקה הזאת היא לא פחות חשובה. ומי שנמצא כאן, הוא נמצא איפה שהוא לשרת, וכאמור מרת, אם הוא היה במקום אחר, גם שם היה שהוא צריך לשרת. המערכת בונה ומחלקת. הדבר הזה נכון בראש ובשכל, הוא לא ככה בלב, הרבה יותר קשה לעיכול, הרבה יותר קשה לקבל אותו. צריך לומר, אבל צריכים פה להיות גיבורים, לא במובן לגבות הסוס, במובן של הסובד שמדבר כל הזמן, שאדם רוצה לכבוש משהו חשוב, אמיתי וערכי, ואומרים לו, תשתמש בגבורה. הדוגמה של הרב מתוך המדרשים, זה חתם דרך התלונתו שאשתו הורה אדם נידה, אבל גם אדם שהתאמן, אמון על לחימה, ימנו אותו לקראת זווה, אז אומרים לו, רגע, אתה יושב את המדרש כרגע, גם זה דורש הרבה גבורה ובגרות. ובגרות וגבורה הם אותם אותיות בעצם. הדבר לא פשוט ולא קל, אבל צריך לתת בכל זאת ללב, קודם כל השכל, להכתיב לרגש, למרות הקושי שבדבר. שני, וזה חשוב יותר אולי להבין, זאת אומרת, כמדובר במערכה ארוכה. חבר'ה שמרת, שהיום בשנה ה', אף אחד לא יודע מרת, לאיזה דגל יקרו עוד כמה שנים. מחזורים שלימדתי בתחילת דרכי, ניקרו לכם דבר שנייה מרת, שהם היו בגיל 37. זאת אומרת, 16 שעה אחרי ההסדר, עדיין קראו להם להיכנס לתוך לבנון. חבר'ה שהיום בשנה ז', גייסו חלק מהם. זאת אומרת, לצערנו, מדובר במערכה ארוכה, וכל אחד מוכן ונכון, אם וכאשר יקרה. מעבר לכך, שלא לציטוט, אל דאגה, גם מי שבצבא לא עומד כך מהר להיכנס, זאת אומרת, העסק הזה הולך לקראת רגיעה, אז מי שלמד פה רק הרוויח כמה שעות של תורה, והפסיד כמה שעות בשטח לינה, ולא הפסיד שום דבר מעבר לכך, כפי שזה מסתמן כרגע. אבל הדבר חשוב ביותר, אנחנו חיילים, בצבא הגנה לישראל, אבל מעבר כך, חיילים שכדי שיש שמיים בעולם. השירות בצבא הגנה לישראל זה חלק מהתפקיד הזה. התפקיד האמיתי הוא בעצם לקדש שם שמיים לאורך הדרך. וזה אומר בלימוד כאן, בשירות צבאי, בגנות חסד, וזה אומר אחר כך כל החיים. זה אומר שאדם יהיה בהמשך דרכו במקצוע שהוא יבחר, איך הוא יתנהג בתוך המקצוע הזה, במשפחה שהוא יגדל, במובן הקהילתית שלו. האדם יבחר בסופו של דבר, כשיעשו יום הולדת בגיל 70 או 80 או 90 בזאת השם, לא אגידו מה בכך הוא עשה בגיל 20, ידברו על כל מפעל חייל. מפעל החיים הזה דורש להיות חייל בהרבה משימות, הרבה מקומות, לבנות... לספק פרנסה, אומרת, לעשות חסד, ללמוד תורה וכן הלאה. עכשיו, לפני שעזור ליעקב, רק עשר נקודה הזאת. בסופו של דבר, מעבר למערכה לאומית, לא מערכה דתית. תקרא למערכה דתית, יש לנו בפרשיות שני פסוקים שהוא בדיוק מה מצופה מאיתנו. הראשון, מפרשה שהייתה, ותלך לדרוש את השם, והשני מפרשה שתהיה, והפגע במקום והיה להם שם, והם פגיע לתפילה. תפילתו של יעקב התפילה מתוך צרה, התפילה מתוך מצוקה, הוא מצופה בעת צרה בתפילה אחרת. מצופמת על ישנו למוסלמים, לדתים מרשים. לא ניתן לקחת זאת מהם. הם אומרת, הלב שלהם, מי שיראה מרד במו עיניו, קבוצת, אלו שנשים, עומדים עליהם לחלוטנו, מתפללים בתפילתם, יראה שם לעד דתי, יראה שם אנשים שליבם פה ונהם לשמיים, יש לו שם לעד דתי. צריך להכיר בזה, וכנגד זה להגביר את עבודת השם שלנו, לדרוש את הקדוש ברוך הוא ולפגוע בו. לדרוש אומר, לרדוף אחריו, זאת אומרת תפילה, זאת אומרת תורה, זאת אומרת לחפש את זה בכל מקום ולרדוף אחריו, ולפגוע מהר, לתפוס אותו בכנפיים, ולהתחנן, ולבקש, כמו אסתר המלכה, ולפגוע, להתחנן להרמה. מה שהרמב"ן אומר, שמצד עשה מן התורה, בעת צרה להתפלל. יותר מכל שעה הזמן, שלמה המלך מדבר על זה בספר מלכים, שבעת צרה תפילה צריכה להיות אחרת. וכאן צריך לחזור ליעקב, ולהגיע בעצם לבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא שמדובר, כפי שאמרתי, במערכה ארוכה, ובעיקר היא באזורים שלא בדרום, היא בעצימות נמוכה. ואז לא מורגשת הדחיפות. אותך, באמצע מלחמה, בעת צרה, נדרש על כל סולידריות והבנה ומה עובר על אחינו בדרום, ונדרש מכל אדם להבין מה עובר עליהם שם, קודם כל, לחוש את הסכנה ואת הכאב שלהם. מנה שרמב"ן אומר בתחילת מסכת מגילה, שבהתחלה רק הפרזים חוגגו את פורים, כי הכאב היו בסכנה, והמוקפים לא חוגגו, כי הם הרגישו בטוחים, עד שיראו את עיניהם, והבינו שכולם באותה סירה, וכולם עם אחד וכל משפחה אחת. ככה כמובן צריכים להגביר את התחושה שאנחנו עם אחד ומשפחה אחת, אבל אני אומר, מי שנמצא במרכז הארץ, החיים מתנהלים כסדרם, קשה להגביר תפילה, אני נכנס בבתי כנסת, אם זה בישיבה ואם זה, אם זה בתי כנסת מחוץ לישיבה. מי שהיה נכנס, נוחת מישהו מהחוני מעגל, היה נוחת פה, או נוחת מרכז אפריקה מחר בבוקר, נכנס בבית הכנסת, לא היה נכשה מרגיש איזה שוני עצום לפי עוצמת התפילה. הוא לא אחרי זה מצוקה אדירה או איזה קושי עצום. וזה לא כן סכנה, זה כשאנחנו לא מספיק חשימו אותו. ולא היינו באמת מפנימים את עוצמת הסכנה, וחז השם, טיל אחד שנפגע במקום לא נכון, איזה נזק יכול לעשות, התפילה הייתה נראית אחרת, התפילה הייתה נראית כמו שבתי הכנסת, בתי החולים נראים. כמו שתפילה נראית, ועשות ימי תשובה. נראה כאילו אומרת, הטלוויזיה משדרת עולם כתיקונו, ובתי הכנסת משדרים. צריכים להגביר אצלנו תחושה שלא לא כתמו שישום. ברוך השם, מרד, בחסדי המקום, מעט מאוד נפגעים, וכואב כולב כל אחד מהם, אבל חשוב להבין, מדובר במלחמה, אז יעקב אינו הולך לדורון, לתפילה במלחמה, ותפילה היא חלק אינטגרלי מזה, וצריכים לעשות מאמצים מרובים, לתת תחושה של תפילה, שתשקף את הסכנה האובייקטיבית, ולא רק את תחושותיהן הסובייקטיביות, שבמקרה הזה הן משום מה פחות חזקות מהסכנה שמרחפת לה בחוץ. וכנגד כמות דבקות דתית רצינית וחזקה שם, אנחנו צריכים לבוא, אם זה הגביר תורה, אם זה הגביר תפילה, אם זה גמות חסד, אם זה כל דבר אחר, לפגוע בקדוש ברוך הוא במובן של לפגוע בו ולהתחנן, לדרוש אותו ולעשות את המוטל עלינו מבחינה הזאת. וכאן נרד לחזור לסיים ביעקב. יש לרוב, שלא אומר כך, יש שתי סכנות רוחניות שונות. יש לפעמים סכנה גופנית של מלחמה, של עוני, של משבר, ויש במרבה והמהפך, שכבת השפע. חיים טובים, נעימים, יש מאוד שפע, וחיבת השפע מכילה סכנות רוחניות רבות. תורה מלאה מזה, וישמע נשון ועיבת, שמנת, אבית, כסית, או שורש פורש ולענם, את שכל טוב ויפה. הנביאים מלאים מזה, ישעיהו מדבר זה כל הזמן, ותריעשר מלאים מזה, והגמרא בתחילת פרק 5 ברכות מדברת על זה בהרחבה, שהשפע, כסף וזהב שהרבית עליהם, זה מה שהביא אותם לסכנה רוחנית. אולם שכבת השפע מלא בחששות של אטימות רוחנית, של אגוצנטריות, של נהנתנות, היא מלאה בקדושה בסכנות. הסכנה רוחנית שאנחנו חווים אותה לאורך כל השנים האחרונות בארץ וכמה וכמה בחו"ל, זו סכנה הזאת של שכבת השפע. יעקב אבינו גומר את חרן באותה סכנה. הוא נמצא שם במקום שהוא מסתכל כהוגן, הוא יוצא משם בחוש גדול, ומה קורה בסוף הפרשה? מגיעים לארץ ישראל, ויעקב אומר לבניו, הסירו את אלי הנכר אשר בקרבכם. ומאיפה הוא הגיע אלי הנכר? ומאיפה פתאום מדינה יצאה לגדול בנות הארץ? מאיפה היה אלי הנכר שם? למה צריך להחליט את השמלות, ולכבס אותם, ולטהר אותם? בגלל שהם באו מחברה של שפע, בגלל שהייתה שם אינטראקציה מחברה הכללית, בגלל שהם לא באו ממלחמה, הם באו דווקא מהשפע, לכן כל הניכר האלו, אותם בעלים של כסף וזהב, חלחלו פנימה לתוך חווייתם, וביתו של יעקב אבינו שמיתתו שלמה, יש להם ניכר שם בתוככם. ויש לו בת שמסתבך בנות הארץ, המדרש שומר פחות ולא יותר, והקחו דינה מבית אחלה ויצאו, למד שמגרים בה ויוצאים, מכאן שנבעלת להרל קשה לפרוש, נבעלת להרל פירושו של דבר, לנהנתנות ולאטימות של ההנאה. סכנה זה מלבד יעקב, וכאמור אומרת יעקב מתחיל את היצא עם סכנה מלחמה, וגומר אותה עם סכנה של שפע. אנחנו באיזשהו מקום נמצאים בעת הזאת, בשבוע הזה, בשנה הזאת, חשופים לשתי הסכנות. מצד אחד, אנחנו נמצאים במלחמה, כל הסכנות שבה, ומצד שני, בגלל הפיזור הגיאוגרפי, בגלל חסדי השם שנפגעים, בגלל שדבר במערכה ארוכת טווח, אזי מה קורה? אזי החיים שלי תיקונם, בטלוויזיה בין צבע אדום אחד לשני, או בין דיווח אחד לשני מרת על המצוקות בדרום, אז יש פרסומות וכל מיני מותגים, ומרת וכל מיני מרת תוכניות שעוסקות בשקיעות והבלים של חיי העולם הזה, וכל זה מבולל יחד עם החדשות על הסכנות, ועוד מותג ועוד פרסומת ועוד טעם החיים מרת בצבע זה או אחר, אנחנו חשופים לשתי הסכנות. והיא יוצאה במציאות שלא רק שאנחנו חשופים בחיר המלחמה, אנחנו גם חשופים לכל הקשיים הרגילים שעובדים בחברת שבע. אם אנחנו רוצים לצאת במלחמה, כמו שיש לה מרכיב דתי משמעותי, אנחנו צריכים להתבצר כנגד הסכנות של חברת שפע. מה זה עיקר ומה זה תפל? מה זה ענה שעוזרת לחיות חיים ערכיים? מה זה ענה שאהב וחז השם פוגמת? וכאמור, אם ביתו שיעקב אבינו זה לא תמידה ברור, גם אצלנו צריכים להיזהר מהטפטופים. סיכומו של דבר, הכוחות שמניעים את הקונפליקט הזה, כפי שפתחתי, הם עמוקים ונטועים בטבע האדם או בטבע החברה. הם לא בהכרח יסתכלו מחר בבוקר. ושזה לא, אין פתאום קסם, לא לגבי הסיבה ולא לגבי ההמשך. היה בפעבר של מלחמה והשנה של מלחמה, ואף אחד לא יודע מה יהיה בהמשך. צריך להתפלל לכבוד, לעשות תשובה ולכבוד שלא יהיה עוד. אבל צריך לפוכח להבין ששורשי העימות הזה שרירים וקיימים. זה אומר שצריך לעשות אורך רוח וחוסן נפשי. זה אומר להתגבר לתורה ולתפילה ולבוא בשם השם לדרוש אותו ולפגוע בו ולבקש כמו את חסדיו, וזה גם אומר להיזהר תוך כדי, כי אם חברת השפע בכל ימות השנה היא בעייתית, היא פי עשר בעייתית, כשאנשים אחד נמצא בסכנת חיים ומתלבט אם נשאר או לעזוב, אם נלך לעבודה ולהסתכל אם יישאר בבית, אם נשלח לילדים שלו צפון וישאיר אותם בבית, והשני מתלבט בפרסומות, מתלבט איזה מותג לקנות פעם הבאה שהוא צריך בגד ים. הסכנות הללו הן פי עשר צורמות במציאות כזאת. ומה קרה בסופו של הפרשה? אז לבן רודף אחרי יעקב, אהבה גדולה אין שם. ובכל יעקב יודע מי הוא לבן, יודע כמה לבן סיכן אותו, ויעקב יודע יותר מכל אחד מאיתנו, שלבן ביקש לעקור את הכל. ובכל זאת, מה עושה יעקב בסוף הפרשה? אז לבן בא אליו, ומדבר איתו שקרים וצביעות, ויעקב יודע את זה. לבן בא שם בשם המוסר ובשם הדת, הוא מתחיל לדבר איתו, שקרים וצביעות. אז מה יעקב אומר? כמו יצחק. הוא לא בא ואומר, לך מעיני את השקרן וצבוע ורדישה ישראל ישראל, ולא עשה איתך הסכם. מה יעקב אומר? בסופו של דבר, אומר שם יעקב, אומר לבן, ואתה לך ונכתב ברית בני ואתה, והיה לעיד ביני וביניך. יעקב לא אומר לו, אתה תישן ישראל ישראל, לא עשה איתך ברית. ויקח יעקב אבן, הוא לא זורק אותה, וירימה מצבה. ומעקב לאחד, מי זה אחד? אז במדרש יש כל מיני הצעות מעניינות. פשוטו של מקרא זה כמו שמי הרמב"ן. אחד פה זה לבן. אין ברירה, הוא יודע אם יש לו עסק. אבל בדלת ברירה, הוא מתייחס אל כלאח. אין לו ברירה, הוא צריך להגיד לו הסכם, כי אחרת לבן יעקב את הכל. גם יעקב נאחד איתו אבנים, ויקחו שם על הגל, ויקחו לבן יגר סעדותה, יעקב קרא לו גלעד. כל אחד יפרש את זה אחרת. כל אחד ימשוך את ההסכם הזה לכיוון אחר. ובכל זאת עושים אותו. ויום הלבן הזה, עד וניר בנך, היום אתם קרא שמו גלעד וכו'. ויום הלבן ליעקב, אם לא אבוא... אם אני לא אבוא אליך את הגל הזה, מתי לא תבוא אליך את הגל הזה, את המצבה הזאת לרעה, אלוהי אברהם, אלוהי נחור. וכמה זה כואב ליעקב, שהוא עושה איתו הסכם, אני לא עובר אליך, אתה לא עובר אליי, ומפה אחים אל ההסכם, אלוהי אברהם ואלוהי נחור. כמה כאב לבש ליעקב, כמה חילול השם יש, שיעקב חותם הסכם מאלוהי נחור. והסכם המסכת יש פשוטה כזאת, אתה לא תבוא אליי ואני לא אבוא אליך. ומה אפשר לעשות? יעקב מרגיש שמציבות שנוצרו, הוא צריך לומר לנחיו ולחתום אלוהי אברהם ואלוהי נחור. נשים את אלוהי נחור באותה שואלה עם אלוהי אברהם, על כל החילול השם שבדבר, על כל הקושי, על כל הגועל נפש שבדבר. יעקב מבין שאין בריאה, אין פה פתרון קסמים, התחרות והמערכות היחסים הם כאלו. יעקב יודע גם, טוב מאוד, שלבן אי אפשר בלי לסמוך, ובישבה יעקב בפחד לבי יצחק. גם יצחק פחד עם הפלישתים, גם יצחק עשה הסכם עם הפלישתים, שהוא גם כן ידע שהם שונאים אותו. אבל מה היה אפשר לעשות? גם יעקב וגם יצחק הבינו, שעם כל הקושי, לפעמים אתה עושה ככה, לא שאתה מצפש לפתור את הבעיה מהיסוד, בינתיים אתה אומר, אתה לא תעבור אליי ואני לא אעבור אליך, כי זה מבחינה רוחנית, לא חיסרון, אלא יתרון. מבחינה רוחנית, יכולתו של יעקב לעשות את זה, לא מידע על חושתו, מידע על גדלותו. שהוא יודע שהוא מוכן לשלם מחיר, ומחיר כואב, בשביל דבר שהוא חושב שהוא נכון. ופה אומרת, כאמור, אנחנו צודקים, הם הרשעים, אנחנו הטובים, הם הרעים, הם מאמינים בנרטיב של כל שאנחנו מאמינים. והשאלה כרגע היא שאלה אחת. האם זה לא דבר, האם פשוט נגיד, לא רוצים לדבר, לא, אין ברירה, או שאנחנו נשוך שפתיים, ונמשיך לשמור לקרות, ואף אחד לא יחיה באשליה, אף אחד לא יפרק, אף אחד לא יפסיק, לקיים משורת הסדר, וקיים צבא וכדומה. אבל לא תהיה לי, צריך להביא בחירה רוחנית, לפעמים אתה צריך לעשות אלוהי אברהם ואלוהי נחור. אין לך ברירה אין ברירה כזאת, הבעיה כאמור לא עומד להיפטר. נבמיתה לימד אותנו דבר אחד מהדוכן הזה, שאדם צריך ללמוד לחיות עם בעיות. הוא דיבר על זה ברמה התיאולוגית אמונית. אבל זה נכון, לפעמים גם ברמה הביטחונית פוליטית, שבסופו של יום גם היא אמונית. האדם צריך לדעת מאוד לחיות עם בעיות. הבעיה לא בכך תיפטר. הרבה פעמים דברים תלמידים פה, ומביע את התובנה הזאת שהבעיה לא תיפטר, או ש-XYZ לא יפתור בעיה. אז מה נעשה? אין פתרון? התשובה היא לפעמים נכון, אין פתרון. אם אתם יכולים לקבל את זה, מבחינת תיאולוגית אמונית, לגבי שעות פי עשר קשות, אם אדם יכול להבין שצריך לחיות בעולם שאין לו פתרון, נשאר צדיק ורע לו, אני יכול להבין שנכון, שיכול להיות שגם בברמה פוליטית-ביטחונית הוא צריך ללמוד לחיות בעולם שאין לו פתרונות. צריך ללמוד לחיות עם בעיות. זה היה המסר המרכזי שהדוכן הזה הוציא משך 40 שנה, הוא נשאר נכון. וצריך ללמוד לחיות עם בעיות. אם הקדוש ברוך הוא יפתור, מצוין. ויעקב רואה סולם עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. אנחנו סולם שעולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. ליד עתה אנחנו נשים מרד לנהל בתוך זה. ככה רוחנית, זה מעיד על היכולת לדעת לחיות במצב שאין בעיה עם חוסר הנפשי, עם התגברות בתורה ובתפילה, מתוך הידע, שנכון, זה לא ייגמר בחטצות וכל תורה, זה ייגמר אולי באיזשהו ענות חלושה. אבל אם זה מה שיש, יעקב אחרי זה עוזב את לבן מאחורה, ממשיך לבנות את דלת ישראל, הוא מגיע לשכם, קונה שם, בונה משפחה, יעקב עושה איזה הסכם כזה מסכן ועלוב עם לבן, ואחר מכן בונה את ארץ ישראל ותורת ישראל. ייתכן מאוד שזאת המציאות שאנחנו מצויים לפני כרגע, הלוואי ותבדל ודברים יהיו טובים יותר, אבל צריך גם במישור הזה לדעת לחיות עם בעיות, ולדעת שגם הישגים חלקיים הם הישגים, לא רק בתפילה ולא רק בתורה, גם לפעמים במציאות הביטחונית פוליטית, הישגים חלקיים הם הישגים, ולהתפלל ולקבל לטוב שגם הם יגיעו.